חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. כשהייתי ילד, אבא שלי לימד אותי לשחק שח. ואחר כך הייתי משחק עם חברים מהשכונה או מהכיתה. לפעמים ניצחתי, לפעמים הפסדתי. כשהייתי מנצח שוב ושוב אותו חבר, לא שמחתי במיוחד. ידעתי שאני משחק טוב ממנו. אבל אם ניצחתי מישהו שניצח אותי פעמים אחדות קודם לכן, זו הייתה שמחה אמיתית, גאווה אמיתית. ככה היה כששמעתי שהרגנו את נסראללה, כי בעבר הוא ניצח אותנו. ב-2000 הוא הצליח לגרש את ישראל מלבנון, ובמלחמת לבנון השנייה הרג הרבה ישראלים, אזרחים וחיילים, ירה אלפי רקטות על כל המדינה, ויצא בשלום. גם לצאת בשלום במלחמה מול ישראל נחשב לניצחון של נסראללה. ואחר כך הוא החזיק אותנו שנים במאזן הרתעה נורא, ושוב חשבתי על מה שהיה רב נחמן מברסלב אומר שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. זה הציטוט המדויק. להתפחד, להפחיד את עצמנו. כל מיני מומחים צבאיים סרטטו תרחישי אימים, מה יקרה כאן אם נעז להילחם בחזבאללה, עיתונאים ששמעו תדריכי עומק חשאיים דקלמו אותם, ועם ישראל רץ לקנות גנרטורים, שזה היה משפיל לא פחות מלחטוף טיל מלבנון, כי בגללו אנחנו הפחדנו את עצמנו. בהיסטוריה יהיה כתוב שמדינת ישראל חיסלה אותו. לא נתניהו או גלנט או מפקד חיל האוויר או ראש המוסד, ישראל. כל אלה שפחדו ממנו והפחידו את כולנו עזרו אומץ וישראל הרגה אותו. וזה טוב וזה משמח מאוד, שנשמע תמיד רק בשורות טובות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. בעוד הפוליטיקאים רבים על הקרדיט בחיסול נסראללה, האם נתניהו נתן את ההוראה, הוא בעצם עיכב את הביצוע ובלם פעמיים את החיסול, בואו נדבר על אלה שבאמת חיסלו את נסראללה. אני מדבר על טייסי טייסת 69, לא טייסת הפטישים, הזרוע האסטרטגית שלנו, אלה שאמורים לטוס לאיראן אם וכאשר, במטוסי F-15I, להם טווח טיסה ארוך וכושר נסיעת חימוש גדול. שהפילו על נסראללה ביום שישי 83 טון חומר נפץ, ומאחרו אותו משל היה חגב מזדמן. אז אלה בדיוק הטייסים שבזמנו, לפני שנה, הובילו את האיום בהפסקת ההתנדבות למילואים. כן, זו הטייסת הזו. ועליהם אמר שלמה קרעי, תלכו לעזאזל, נסתדר בלעדיכם, ועליהם אמר נתניהו שישראל יכולה להסתדר בלי 2-3 טייסות, אבל לא יכולה להסתדר בלי ממשלה. אלה הטייסים שחברת הכנסת גלית דיסטל אמרה עליהם, הם נמושות, לא ציונים ולא פטריוטים, אני בז עליהם, ואילו טלי גוטליב שאלה אותם, חושבים שאין לכם תחליף? כל אחד יכול להיות טייס. אז אני חושב שכל אלה, כמובן גם העסקן ברדוגו שכינה את האזרח אל האוויר, באופן כללי, בשם מוגלה שצריך לנקות, צריכים לשטוף את הפה שלהם טוב טוב באקונומיקה, כי כפי שהוכח בהורדת דירוג האשראי שלנו בשתי רמות על ידי מודיס בסוף השבוע, ובחיסול ההירואי של נסראללה וכל צמרת חיזבאללה בשבועיים האחרונים, ישראל יכולה להסתדר מצוין בלי הממשלה הנוכחית שלה, אבל לא בלי חיל האוויר, המודיעין, לוחמי הממם, אנשי הסייבר והטכנולוגיה, מומחי 8200 וכל שאר הגיבורים האלמונים, שבזכותם פירקנו את חיזבאללה תוך שבועיים. ורובם הגדול, בעצם הגדול מאוד מאוד, נמנה על ציבור הישראלים הפטריוטים שהפגינו נגד הפיכתה של מדינת היהודים לדיקטטורה עד לפני שנה. שנה טובה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
לא, זה לא טוב שיש רק שתי דקות לדבר עכשיו. תשמע, קודם כל צריך לחגוג.
אבל נראה כאילו עבר לך החגיגה.
לא,
בכלל לא. אתה כבר מתחשבן עם מי שאמר מה על הטייסים.
כן, ברור.
אז אתה לא חוגג.
מה, כנראה אתה היית, אתה שומר שבת, לא ראית אותי חוגג. אפילו הרמתי כוסית בטלוויזיה וחטפתי על זה.
ראיתי את הערק בשידור חוזר.
הערק, ועוד הערק. אתה מבין, מילא היה מביא איזה, אתה יודע, משהו יוקרתי. תשמע, קודם כל, אושר צרוף, מזוקק, יפה יפה, אבל אני חייב לדבר איתך על השוטר שלך.
כן.
אני לא בטוח. קודם כל, המערכת כמערכת, כמדיניות, במשך לפחות עשור, הכניסה לנו את הזוועות המצפות לנו מלחמה עם חיזבאללה, ואני חושב שטוב שכך, אבל אני אגיד לך למה אני, אין לי ויכוח עם מה שאמרת, אבל בסוף, יש פה, היו פה שתי אופציות שונות. באחת, לקחנו אותם יותר מדי ברצינות, ופחדנו מהם יותר מדי, וזה היה דמון, ופרקנו אותם. בשני זלזלנו בהם, התעלמנו מהם, גידלנו אותם, באמת לא זרקנו כלום לצד שלהם, וחטפנו קטסטרופה בממדים תנכיים. אני מעדיף את האפשרות הראשונה.
השאלה אם יש שביל זהב, כלומר,
יש.
אם יש משהו שאנחנו יכולים לגזור על עצמנו, לא להפחיד את עצמנו עד כדי כך שאנחנו לא נעיז להוריד אוהל שהם בנו על הגבול בשטחנו.
לא, לגבי האוהל אין לנו ויכוח, אבל אני לא יודע, כי אנחנו עם שלא כמו שם או כאן.
נוריד את האוהל 6,000 רקטות ליום מינימום, וגנרטור, תלך תקנה גנרטור.
טוב, קודם כל, אתה קנית, אני בטוח שאתה קנית גנרטור.
לא, אבל מהרדיו קיבלתי על פסק, אז אני שקט, אני יכול לשדר גם
כי אני לא קניתי גנרטור, לא קניתי קופסה אחת של טונה, לא קניתי בטריה סלולרית, סליחה, סולרית לטלפון, ואני לא מוכן לכלום. ויצא לי טוב בינתיים, אבל בכלל, קודם כל, אתמול ירו עליך, תימנים, לא?
כן, ממש לא, מהחלון לא אני רואה את נקודת הפגיעה. את מצפה חגית אני רואה מהחלון שלי ישר צפונה, ושמענו בום.
סימסתי אתמול לחברים שלי בחיזבאללה את הנוצדיק המדויק, ו...
פספסים
באלף
מטר.
טוב, אנחנו נמשיך להיות מאוד מרוצים אחרי החדשות, יש פה תוכנית עמוסה, אז חכו לנו חדשות.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
כן, טוב, נתחיל. שבוע קצר אבל אינטנסיבי. אורחים ומפיקים אסף נבו ושרה פלסנר, אחרי השידור שקד וולפין. פינתו של אבי אשכנזי היום תהיה משמחת במיוחד. שלום אבי.
שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
סגרת את הפינה, כמו שאומרים.
סגרת את הפינה? מה זו פינה?
פינתך, כן, זה הפינה שלך, אז אם נסראללה סגר לנו די את הפינה, ואנחנו גם מבינים שחיל האוויר תוקף שוב בדחיה. הדחיה הפכה בעצם לטיילת של תל אביב, תוקפים אותה ברגע שרוצים, וגם בדרום לבנון, מה קורה?
אז בן, כמו שסיפרתי בשבוע שעבר ודיברנו על כך, חיל האוויר ובעצם צהל בנה תוכנית סדורה בשלבים, שבה הוא כל הזמן מפנה את האיומים כלפיו, ולאחר שהוא מפנה את האיומים, הוא יכול להתפנות לבצע את המטרות שלו, לתקוף את המטרות שלו, כמעט בלי בעיה. ראינו את זה במהלך הימים האחרונים, גם בבהירות, ראינו את זה גם בתווך הימים, ואנחנו נראה את זה בימים הקרובים בדבורים נוספים. מה שכן אני יכול להגיד לך, שבשעה האחרונה, בדקות האחרונות, היה ירי מסיבי לאזור הגליל העליון, לאזור צפת, לאזור החולה ומירון. אין כרגע נפגעים, יש איזשהו נזק שכרגע מטופל על ידי צוותים של מרחבי האש. זה לגבי מה שקורה כרגע בצפון, שאני גם מסובב בו כרגע. אבל בסך הכל, אלה רוח הדברים. צה"ל כרגע תוקף גם בדחיה וגם בבקעת הלבנון. המטרה של התקיפות האלה היא לפגוע בכמה שיותר אמצעי לחימה שעדיין מחזיק חיזבאללה, במיוחד אותם טילים לטווח בינוני, אותם טילים לטווח הרחוק יותר. וכמובן הנושא של הטילים הקצרי טווח, כמי שיש לו כמות כאלה אדירות, שכל מה שצהל בעצם לא יעשה, עדיין יהיה מי שירה אותם, וזה כמובן יטריד קצת את הצפון, עוד כמה ימים ככל שהפעולה הזאת תמשך.
כל יום אנחנו מחסלים עוד בכיר כזה או אחר, ואני תמה, הם לא יודעים שהם שקופים לגמרי, או שהם אמיצים עד מוות, ולא הולכים להצטרף לאיזה מנזר בשוויץ, כי הם החליטו גם למות במלחמה איתנו.
אז קודם כל, הבחירים גם, אתה יודע, כל יום הם מצטמצמים מבחינת האנשים שהם יותר ויותר שיהיו זוטרים או בינוניים, הופכים להיות פתאום בחירים, כי הדרג מלמעלה מצטמצם. אבל זה ככה בקצת ציניות, אבל אם אנחנו מסתכלים על הדברים גם מעבר לכך, אנחנו רואים שכן, הם חשופים יותר, אנחנו רואים שהמודיעין הישראלי הצליח לפגוע במספר מערכים מרכזיים בחיזבאללה. אני חושב שהמערך היותר דרמטי שנפגע, ככה עבר לנו מתחת לפני הרדאר, זה אותה תקיפה ביום רביעי של מטה המודיעין של חיזבאללה וחיסול 110 אנשי מודיעין, חלקם בכירים, חלקם בעלי מקצוע ייחודי בתוך מערך המודיעין של חיזבאללה. ובעצם מה שקרה זה שיובים מסך שחור על המודיעין של חיזבאללה, על היכולות שלו לראות אותנו, לחזות את הפעולות של צה"ל, וזה מאפשר לנו, אם דיברתם קודם על החופש תנועה גם מעל הדחיה, זה מאפשר תנועה מאוד חופשית לצה"ל בתקיפות האלה. למרות שאנחנו לא צריכים להיות שעננים, עדיין הטייסים מדווחים על איומים שיש כלפיהם מבחינת מערכי הנונמם. חיל האוויר מנסה לפגוע בהם כמה שיותר במערכי הנונמם של חיזבאללה, אבל בהחלט בלבול וחוסר עונים מסוים מבצעית של חיזבאללה לנוכח המקום שהוא חוטף. אפשר לומר שככה זה כמו זוג מתגרפים בזירה, שאחד חוטף ויוצא מאיזון ומתנדנד ככה לזירה.
בינתיים אבי אתה יצאת מקליטה, אז תנסה לשפר רגע את הקו.
אני נוסע לשפר, כן, בוודאי.
כי אני ראיתי כבר רשימה, אני לא צריכה מעריב, רשימה, אנחנו מקווים, רשימה של מחוסלי צמרת חיזבאללה, שאני חושב שהרבה יותר קל יהיה לכתוב מי בעצם נשאר.
מפקד חיזבאללה טרם חוסל.
לא, הם הודיעו עכשיו שמפקד כוח בדר לא חוסל והוא חש בטוב, אבל בגדול לא נשאר שם כלום. זאת אומרת, אני לא זוכר מבצע צבאי, אולי מבצע מוקד של חיל האוויר ב-67, בסדר גודל של עריפה כל כך שיטתית של כל היכולות של ארגון, שהיינו כמעט בטוחים שהוא שקול לברית המועצות מבחינת האימתנות שלו. מה האווירה בצהל? יש איזו זכיחות או עליצות, או שאנשים ענייניים וממשיכים בתוכניותיהם?
אני יכול להגיד לך שאני ביקרתי בימים האחרונים בלא מעט, שוחחתי עם לא מעט אנשי צבא, אתה רואה את הרצינות, אתה לא רואה את הזכיחות. אני חושב שהחטא היוערה שעטף אותנו לפני השביעי באוקטובר נעלם בצהל. אני חושב שדווקא אחרי הסתירה שצהל חטף בשביעי באוקטובר, אנחנו רואים צבא שמגיע מקצועי, ענייני, מסמן את המטרות, מסמן את היעדים, בוחר את היכולת תקיפה שלו, בוחן אותה ומבצע אותה בצורה כזאת שבאמת בצורה הכי עניינית שיכולה להיות. אני יכול להגיד לך עוד דבר, שאתמול בכירים בחיל האוויר סיפרו שחלק מהתוכנית של התקיפת הדחיה שבה חוסל חסן נסראללה תוכננה בחלק מהתהליך על ידי קצינים צעירים, כלומר שזרקו כמה רעיונות איך לבצע את התקיפה בצורה כזאת שהמטוסים יגיעו ויפתיעו את הכוחות, את אנשי חיזבאללה, בטרם הוא יברח או ינסה להתחמק כשהוא ישמע את המטוסים מגיעים, או שהוא ישמע בכלל את שריקת הטילים שמתקרבת לבונקר שלו. וזה, אגב, זה פעולה שאתה צריכה לקחת, ללקחת בחשבון, וזה מה שהם עשו בסופו של דבר. ומי שאלה את הרעיונות איך לעשות את זה, זה אותם קצינים צעירים בחיל האוויר.
טוב, ככל שאני הבנתי, המטוסים בכלל היו רחוק מאוד, ואת הטילים האלה הם משחררים ממרחק, אז לא היה חשש שנסראללה ישמע את המטוסים על הראש, אבל לשמוע את שריקת הטיל טיפה מאוחר מדי, מה גם שהוא שתי קומות באדמה עכשיו, ממש שתי קומות באדמה.
תשמעו, יש איזה דיווח עכשיו שאנחנו עוד לא יודעים מה רמת האמינות שלו, שאיראן מבקשת רשות להנחית מטוס בביירות לקחת את גופת נסראללה, כי הרי לפני יומיים או שלושה חיל האוויר חדר למגדל הפיקוח והורה להם לא להנחית שם מטוס, כי האיראנים רוצים לדלג על הפרוצדורה של להנחית את זה בדמשק ולהעביר את זה ללבנון ולהתחיל לשלוח להם נשק ישירות, ובעצם הם הפסיקו לטוס לביירות, שזה עוד אירוע בלתי נתפס מבחינת ההתנהגות שלנו. אנחנו עוד לא יודעים אם הדיווח הזה נכון, אבי, אם יהיה צורך תחזור לנו אחר כך.
אני יכול להגיד לך, כן, בן, לגבי מה שקרה אתמול, מטוס איראני היה בדרכו לסוריה או ללבנון, אני לא יודע בדיוק להגיד לך אם זה היה סוריה או לבנון, אבל זה שמרו לנו בצהל, וכנראה חיל האוויר הזניק מעל עיראק מטוסי חיל האוויר שגרמו לו לחשוב פעמיים אם כדאי לו להמשיך בנתיב הטיסה לכיוון או סוריה או ביירות, ובסופו של דבר המטוס האיראני עשה אחורה פנה וחזר לדרכו. צהל הבהיר לאיראן, גם ביד גלי האתר וגם דובר צהל בקולו, אמר בצורה מפורשת שישראל לא תאפשר נחיתה של מטוסים איראנים בנמל התעופה בביירות, וגם תמנע כניסה של מטוסים איראנים בדמשק, ולו מהסיבה הפשוטה שהיא לא רוצה שנתיבי החימושים מאיראן, מטהרן לביירות, תימשכנה לטובת חיזבאללה.
ועוד לא דיברנו על זה שהפצצנו את המעברים היבשתיים. בקיצור,
שמונה מעברים כאלה,
אבי, תודה, ואתה תחזור אם יהיה צורך. תודה רבה.
תודה רבה.
אני שואל את עצמי, אריה, מתי אנחנו עוד חייבים לתימנים, כן? וכמו שאני מכיר את המצב כרגע, לא מתכוונים לעבור לסדר היום בהקשר של החוטים. אז נמתין בסבלנות ונגיד שלום לאלוף מילואים גיורא איילנד, שעבר ראש המועצה לביטחון לאומי וראש אגף מבצעים. שלום גיורא.
שלום לך, ערב טוב.
טוב, אנחנו פותחים לך מיקרופון, ופשוט תסביר לנו עד כמה האירוע הזה הוא בלתי נתפס, של מה שישראל עשתה לחיזבאללה, כמעט בלי התנגדות, במשך, בוא נאמר, 10 ימים, שבועיים האחרונים, המשמעויות כלפי איראן וכו'.
אכן, אירוע באמת בלתי נתפס. אני חייב להגיד לכם שזה יומיים בערך אחרי אירוע של הביפרים ומכשירי קשר, עוד לפני התקפות החיסולים הגדולות, ודאי לפני החיסול של נסראללה, היה תדריך של גורם בכיר בחיל האוויר לקבוצה של אלופים במילואים, והוא אמר לנו בנתר, אפילו בקצת תכוניה, שאתם, הוא התייחס גם אליי באופן אישי, אתם נותנים קרדיט גבוה מאוד למה שחיזבאללה יכול לעשות, ואתם נותנים קרדיט נמוך מדי למה שאנחנו יכולים לעשות. והיה לנו מין מיני ויכוח כזה, מי מעריך את המציאות יותר טוב. אני חייב גם להודות וגם להוריד את הכובע כמה הוא צדק. ובעצם מה שקורה פה, וזה אולי דבר שקצת בהפוך על הפוך אפשר להשוות אותו לצערי לשבעה באוקטובר אצלנו, וזה סביב מושג שנקרא מיצוי הכוח. מיצוי הכוח זה אומר יש לך יכולות כאלה וכאלה, כמה מתוכם אתה מסוגל להפעיל באפקטיביות.
גיורא, תעצור חצי שנייה, אני רק קוטע ומדווח, אנחנו תוקפים עכשיו בתימן. תמשיך.
הנביא איתנו פה בשידור.
בוא נאמר, ידעתי על מה אני מדבר, אבל עכשיו אני רואה כבר דיווחים, אז אפשר להגיד. תמשיך. בחודד, אז זה המקום הקבוע פשוט.
כן, אז אני אגיד גם על זה מיד מילה. בכל מקרה, מיצוי הכוח זה לא רק כמה יש לך טילים או אמצעים אחרים, אלא כמה אתה יודע להפעיל אותם. ביעילות ובזמן הנכון, נגד המטרות הנכונות, אין ספק שבשבעה באוקטובר צהל היה גדול חזק לאין שיעור יותר מחמאס, המיצוי כוח שלנו היה לצערנו מאוד מאוד חלש, במילים זהירות, מיצוי הכוח של חמאס, שהתכונן הרבה זמן לעניין הזה, היה מקסימלי. ואנחנו רואים איזושהי תמונת ראי, הייתי אומר בשבועיים האחרונים, ביחס למה שקורה בלבנון, ולמעשה יש פה בצד שלנו מין סינרגיה של הפגיעה כל כך קשה גם ביכולות הפיקוד ושליטה, גם במפקדים בכל הדרגות וגם בחלק מהיכולות האסטרטגיות וכולם פחות או יותר בו זמנית, שהארגון מהצד השני הוא די משותק.
אולי באמת הפחדנו את עצמנו כמעט למוות במשך שנים, והתחרנו זה בזה, אחד אמר 1,000 טילים ליום, אחד אמר 5,000 טילים ליום יפלו עלינו, והכל מה הסיבה הייתה לתחרות הפנימית בינינו להאדיר את כוחו של חיזבאללה בינינו?
אז ארי, אני חלקית מסכים איתך, אני חושב שהגזמנו, אבל לא זו הנקודה, כי בסך הכל גם הערכות המאוד מאוד פסימיות, התבססו באמת על היכולת של חיזבאללה, ובאמת לא לקחו בחשבון את השיתוק שחל בו. ולכן, מהבחינה הזאת, מה שקורה שם הוא באמת חסר תקדים, לא רק ביחס לחיזבאללה, הייתי אומר ביחס למה שבכלל מישהו בזירה יכול היה לצפות, וזו באמת הזדמנות לשינוי באמת אסטרטגי, שהוא מעבר לפגיעה כזו או אחרת ביכולות. אני רק אסתייג במילה אחת במה שאני בעצמי אומר, ועדיין היכולות של חיזבאללה הן יותר קיימות ממה שאנחנו כרגע חושבים. יכול להיות שתהיה לו איזושהי תוששות חלקית אופרטיבית, והקושי שלו לראות בעיקר לעבר מרכז המדינה, עד עכשיו הוא נכשל כמעט לחלוטין, יכול להיות שנראה התוששות מבחינתו. אבל אין ספק שהיא לא תתקרב לאותם התרחישי אימה שבהם הזיינו את עצמנו ב10 שנים האחרונות.
תגיד, בוא נעבור רגע לאיראן. אני אתמול שמעתי את המשפט שהם לקחו את המנהיג העליון, את חמינאי, ושמו אותו במקום בטוח, ואתה יודע, אם היה כיסא הייתי נופל ממנו, ליסטי נשמתה, זה עושה רושם, אגב, וגם הם לא מדברים על נקמה, והם כאילו, עושה רושם שיש פה סוג של נוקאוט. איך שהוא נסתכל על זה, לכל הציר הזה, עד לפני דקה, אנחנו ישבנו פה על, בשלולית הדם של עצמנו, וחיכינו למכת החסד של עניבת החנק וטבעת האש ויהיו נעימית, ופתאום זה יתהפך. אני מחכה, אני כפסימיסט, שתתקן אותי אם אני טועה.
לא, אז גם פה אין ספק שקורים פה כמה דברים שהם באמת חסרי תקדים, והם לא רק קשורים בשבועיים האחרונים, אלא בהיבט נוסף. כן, איראן באמת במשך משהו כמו 10 שנים לפחות, בנתה את אותה טבעת סביב ישראל, שחלקה אגב בתימן שכרגע אנחנו מתמודדים איתה, אבל גולת הכותרת הייתה חיזבאללה, כל היתר היו מאמצים משניים, ביחס למאמץ העיקרי כשמדובר על ישראל, וכרגע איראן היא בשתי דילמות, הייתי אומר, קשות מבחינתה, וטוב שכך. אחד, האם הם צריכים להגיב ישירות נגד ישראל? זה כבר לא חיסול הנייה, וזה כבר לא משהו ספורדי, זה בין הטיפוחים הכי יקר שלהם, גם באופן אישי נסראללה, וגם כמובן כל המערך שהם הוציאו, האם איראן, לפחות ברצון לעצור את ישראל, או למנוע את המשך הערס של חיזבאללה, האם היא עושה משהו? צריך להבין, לוח הזמנים האיראני הוא בדרך כלל לא מהיום למחר, אז יכול להיות שיהיה משהו, אבל אין ספק שהם במבוכה קשה, והם לא ממהרים לעשות את זה, גם אם הם מבחינתם אולי יכולים. הדבר השני שהוא בצד אחד יותר קדימה, וזאת היא הדילמה העיקרית האיראנית, האם הם מבטרים על אותה תפיסה שקאסם סולימני בעצם עדה ועליה משקיעו מיליארדים ב-10-15 שנים האחרונות, או שהם ינסו לשקם את חיזבאללה. ולשקם את חיזבאללה זה לא רק השקעה עצומה של מיליארדים במקום כל מה שנהרס, זה גם התמודדות עם כרגע יכולת ישראלית מאוד טובה לעצור את זה, כפי שאנחנו מבינים, מפיקוח על טיסות לבירות ועד מעברי הגבול עם סוריה, והייתי אומר אפילו תחילת הבנה בעולם, שמה שאנחנו עושים כרגע שמשרת אותנו הוא לגמרי לגמרי עקבי ממה שהעולם גם רוצה לראות, וזה קיצוץ הציפורניים של איראן. והאם הם ינסו לשקם את חיזבאללה או יוותרו? אם הם יוותרו על חיזבאללה, גם אין הרבה טעם בכל יתר המיליציות שלהם שהיו אמורים להיות מאמץ משני. אז כל תפיסה אסטרטגית של איראן במזרח התיכון, של
קורסת.
מיליציות נאמנות לה, שפועלות כסרטן בתוך מדינות, ושממנה הם מסוגלים אחרי כן להגיע להשפעה גם צבאית וגם אסטרטגית כזו גדולה, בעצם בתהליך של קריסה תוך פחות משבועיים, שזה באמת די מדהים.
האם זה הזמן להקות גם באיראן, או שאנחנו צריכים לחכות שהם...
אתה מבין, את הימין הקיצוני.
כן,
הוא יש... כבר נסע לאיראן, אבל השאלה מצוינת.
לא,
אני אגיד מה כן לפני איראן. אתם יודעים, מטרות מלחמה, אנשים לפעמים אומרים, מטרת מלחמה קבענו, ואסור להשתנו, אסור לשנות בדבר. קבענו, ובגלל שקבענו, חייבים להישאר איתה. זה לא נכון, לפעמים צריך למתן המטרות שבהתחלה רצינו, אבל פתאום נראות בלתי מושגות, אבל צריך גם לדעת הפוך, שאם המציאות היא טובה מכפי שהערכת, אז אתה יכול לעדכן גם את מטרת המלחמה ולהעלות את הרף. ואם מטרת המלחמה המוגדרת כרגע לצפון, באפשרות להחזיר בביטחה את התושבים, אני אומר, יכול להיות שהמטרה צריכה להיות גבוהה יותר, היא מחייבת, אגב, גם דיאלוג בינלאומי, אבל בצורה חכמה ולא בצורה מתעמתת ומיותרת, ולהגיד, המטרה היא למנוע מצב שבלבנון קיים ארגון עם יכולות להם על ישראל, כפי שהיה קיים עד עכשיו, זו המטרה, ואנחנו נפסיק את המלחמה אם וכאשר הדבר הזה יושג. המשמעות היא המשך תקיפות צבאיות, אבל גם דיאלוג מתוך עמדת כוח כלפי כולם.
טוב, יש כבר את הטלוויזיות כבר משדרות תמונות יפות מחודיידה, ואם אריה שאל על איראן, אני שואל על פעולה קרקעית. ABC שידרו אתמול שישראל כבר כאילו הודיע לארצות הברית שבקרוב נעשה איזו פעולה קרקעית מוגבלת בדרום לבנון. אתה היית ממליץ עכשיו להיכנס להרפתקה הזאת? כאילו, מצד אחד אנחנו במומנטום, מצד שני, למה לעצור אותו? כי פעולה קרקעית זה אירוע אחר לגמרי, וכשהטנק פוגש את הקורנט בוודיות של דרום לבנון, זה יכול להיראות אחרת.
אז התשובה, אני אגיד ככה, בשורה התחתונה, אני חושב שצריך להימנע מפעולה גדולה, בדיוק מהסיבה שאמרת, כל היתרונות העצומים, היחסים שיש לנו מול הצד השני, מתקזזים מאוד ברגע שהופכים להיות באמת לחימה קרקעית, עם המטענים, עם המוקשים, עם טילי נונטט, עם צלפים, זה דבר שאני לא בטוח שצריך אותו. אבל, ופה צריך להגיד, יש פה לפחות צורך אחד, שיכול להיות שהוא גם מתבטא באמת בפעולות שהתחילו, זה שיש בקרבת הגבול הישראלי עדיין, הייתי אומר, מחסנים תת-קרקעיים, חלקם במנעור, לא מנהרות של קילומטרים, אבל של עשרות ומאות מטרים שלא ניתן להעביר לסלק אותם, שיש בהם את אותו ציוד שרדואן השאיר אותו או הכין אותו על מנת שממנו יוכל להסתער לישראל, ואת כל היכולות האלה צריכים כן לדעת לפרק, ויכול להיות שיש פה צורך בפעולה קרקעית, אגב, בחלקה הגדול הוא הייתי אומר רגלית בכלל, ולא צריכים פה בכוחות שריון כבדים, לטווחים יחסית קצרים של 2-3 קילומטר, בכדי לנקות את כל האזור הזה, וגם יחסית פחות מסובך היום, משום שהרבה מכוחות ארדואן שהיו אמורים להיות שם נסוגו מזמן צפונה, ולכן יכול להיות שלזה כרגע מכוונים, ויש בזה היגיון.
אני שוב תמה על נדהם ממידת החדירה המודיעינית שיש לנו בחיזבאללה. השאלה איך זה נראה בעיניהם? הם לא מבינים לצורך העניין שכרגע צריך פשוט לשבת בשקט ולא לעשות כלום, אחרת יארגו אותם?
תראה, החדירות המודיעינית נוצרה מהרגע שחיזבאללה הפסיק להיות מין ארגון גרילה סגפני קטן שבנוי על באמת על אנשים מאוד אידיאולוגיים ושקשה היה לחדור עליו. אגב, אנחנו די נכשלנו מודיעין בשנות ה-90 שהיינו באזור הביטחון, יכולות שלנו מול חיזבאללה אז היו חלשות המודיעיניות, הוא היה ארגון די לא חדיר. מרגע שהוא הפך להיות צבא גדול וענק, אז א' הוא מגייס עוד הרבה יותר אנשים, חלקם הם כבר פחות אנשים נאמנים בצורה הזאת, בעצם פעילות של רכש, של ציוד מאוד גדולה, זה נוכחות לוגיסטית, זה כל הדברים שיוצרים ארגון כבד גדול, ובאופן טבעי הוא מייצר הרבה מאוד נקודות תורפה, שאני חושב שהמודיעין הישראלי ידע לנצל אותם בצורה נפלאה.
שאלה אחרונה, גיורא, מה ההשפעה של מה שקורה לחיזבאללה, על חמאס, על נסראללה, על סינואר, בהנחה שהוא עדיין חי, כי גם הוא מנותק קשר?
אז תיאורטית אמור להיות לזה אפקט חיובי, משום שאם הציפייה שלו הייתה שחיזבאללה ימשוך אותנו למלחמה קשה וארוכה, ואז מבחינתו למה להפסיק, כנראה האשליה הזאת שלו כבר נמוגה. אבל הייתי גם מחזיר את הכדור למגרש הישראלי, והשאלה העיקרית היא, האם ישראל מוכנה היום להסדר הכי פשוט והכי מהיר בעולם? החזרת כל החטופים תמורת סיום המלחמה בעזה, התשובה שלי צריכה להיות כן, אני לא בטוח שהדרג המחליט אצלנו יגיד כן, זה אולי באמת הדרך היחידה, ואולי גם ההזדמנות האחרונה להחזיר בערך 50 חטופים חיים, שימו לב לאיזה מספר שעדיין נותרו, כאשר מבחינה צבאית חמאס לא מהווה איום משמעותי היום, ואני חושב שאפרופו המומנטום בצפון, נוכל גם למנוע את התעצמותו בדרום. אני רק אומר שאם הדבר הזה לא קורה עכשיו, אז צריך לעשות גם דברים אחרים בעזה, כי רק הישארות במצב שאנחנו במעט מאוד שטח נמצאים, ואשר האזרחית חמאס דווקא מצבו טוב, כי הוא שולט בהספקה ומתעשב כתוצאה מזה, זה בטח מצב לא טוב. לכן בשורה התחתונה, אם אפשר להגיע להסכם של כל החטופים סיום המלחמה בעזה, אגב כל העולם יברך על זה, וצבאית אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, ואם לא, צריך לעשות בעזה יותר דברים, אחרת בעוד שנה נהיה בדיוק באותו מצב, רק עם אפס חטופים חיים.
אלוף גיורא אילן, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
נגיד שלום לא'.
שלום א'.
שלום לכם.
ראש אגף המוסד לשעבר, ראש צוות מדיניות ביטחונית בתנועת הרבעון הרביעי, וגם אני מבין שנתת באותו שם, בשטח את השם א', רעיון מאוד מעניין למקור ראשון, ממש לאחרונה. 30 שנה במוסד. תגיד, ההישגים המטורפים האלה, שעל חלקם לקחנו אחריות ועל חלקם לא, זה לא דבר שבישיבה במוסד לפני שבועיים התחילו לעבוד עליו, נכון? זה עבודה, מישהו אמר לי שחלק מהפרויקטים האלה זה בכלל עוד התחיל אצל דגן.
מטבע הדברים, חדירה כל כך עמוקה ברמה המודיעינית עם מהלך מבצעי וטכנולוגי כל כך עמוק, ברור שזה יש לזה שובל מאוד ארוך בזמן, החל מהרעיון מסדר מה שנקרא אצלנו לחשוב על הקונספט הזה, ואיך להניע את כל האופרציה המודיעינית הטכנולוגית המבצעית לתוך היד, ותזכור שיש פה את הדבר אולי בין האתגרים הכי גדולים, ובין השלב שעשית את זה עד השלב שאתה מבצע, לשמור על כל זה על המותניים ובידיים ובמגירות של אנשי חיזבאללה בכל לבנון, עדיין חשאי, שזה אתגר מסוג אחר לגמרי, ואני חושב שיש פה הצלחה מסחרת, שהתחילה בתכנון מדהים ובמחשבה מדהימה בכלל להגיע לצוואר הבקבוק הזה של חיזבאללה, ואני חושב ששם מתחיל שם מתחיל ההישג. אני רוצה טיפה להסביר את זה, אני חושב שפה yeah. גם יש פה כישלום, יש פה קונספציה של הצד השני לגבינו. אני חושב שכל מה שיראינו לשני האויבים האלה, מצפון ומדרום, שאנחנו, אני קראתי, נהגתי לקרוא לזה מלחמת אש באש. אנחנו או מיירטים בהגנה או תוקפים בהתקפה, ובדרך כלל זה נגמר או במבנה, מחסן טילים, טיל, רקטה או משגר. והם היו רגילים, נהיה סנוארים על הקורסאות ודרך ודאי המשך חיזבאללה, שהם צוללים למטה. פני השטח משלמים את המחיר משני הצדדים, מהצד של, שלנו ומהצד שלהם. הם יוצאים אחרי זה, סופרים, מגיעים בדרך כלל לאותו מספר ראשים שהתחילו את המלחמה כמעט פחות או יותר, ובעצם לא פוגשים אותנו. אני חושב שהקונספט, עכשיו אם תספור כמה משגרים יש לחיזבאללה וכמה יכולת אש יש לו, אז ברור שיכולת האש זה יהיה במכפלות, אחר כך משגרים ליכולת כיוות פחות, ואנשים הכי פחות. ובעצם אנחנו נגענו מחשבתית ואחר כך אופרטיבית בצוואר הבקבוק הכי גדול של הארגון, ובתוך צוואר הבקבוק גם הכיוון למערך הפוש הפך את זה לעוד יותר חד. זאת אומרת, גם כמהלך תודעתי, אבל גם כמהלך פונקציונלי לגמרי, שבעצם הלך על המקום א' שהם לא ציפו לו, וב' למקום הכי פגיע והכי חשוב בארגון. גם הארגון הזה, כמו שאומרים עלינו לפעמים, שההון האנושי הוא האסט, הוא הנכס המרכזי של הארגון, גם שם זה הנכס המרכזי, ואני חושב שפגענו בו, וגם הפתעה וגם פגיעה פונקציונלית מטורפת.
אמרו על השבעה באוקטובר בדרום, שאחת הבעיות שלנו הייתה שהסתמכנו בעיקר על טכנולוגיה. האם חלק מסוד ההצלחה של המוסד הוא ש... היה חיבור של יומינט וסיגינט, כלומר, גם טכנולוגיה וגם בני אדם.
זה נקרא יוגינט.
כן, נכון. הגימל הזאת עושה הבדל, א', שציין בן כאן, שיודע דברים מראש, מהגימל ועד תימן. יפה, יש לנו קורות טובים.
חבל שאף פעם לא נמנית עליהם, אבל זה לא מאוחר מדי. אני לא יודע מי אני מדבר, שיהיה ברור למאזינים.
אתה רואה, אני משומר ככה. Okay. בכל אופן, אני חושב שאני אף פעם לא מספיד שום דבר. אנחנו תמיד נוטים שפה הצליח היומינט, אז מעלים אותו, שהצליח הטכנולוגיה, מעלים כאן, תראו, יש פה מערך משולב, שאילולי טכנולוגיה מופלאה, אז זה לא היה מתפוצץ שם ולא היה מגיע, אילולי יומינט מוצלע, ומפעילים נהדרים שגורמים למישהו להעביר את זה פנימה, זה לא היה קורה, ואילולי מודיעין שהיה מכוון את המטרות הנכונות, וגם יודע את התזמון נכון ואת המיקומים הנכונים, אז או שלא היינו פוגעים, או שהיינו פוגעים באיזה אזרחים תמימים שנושאים את הביטרים האלה, ובעצם המערך המשולב הזה, הוא צריך תמיד לעבוד ביחד, כל אחד ביתרונותיו היחסים. ודאי, מדינת ישראל יש לה יתרון טכנולוגי אדיר, והנה הוא עכשיו מנוצל, וגם בעזה הוא יכל ויכול עוד לעבוד בהמשך, ולא הייתי מספיד אף מהדיסציפלינות, אבל כן חשוב, היום אם הוא הוזנח על פני אחרות, אז הוא חסר.
טוב, בעזה בוא לא נשכח א', שבעזה הרבה יותר קשה להפעיל יומינט מאשר במדינה כמו לבנון, או בשאר המדינות שהמוסד מטפל בהן, אבל אתה מדבר על זה גם בראיון למקור ראשון, והייתי שמח אם תרחיב, ההבדל בין לעבוד במקום כמו לבנון, מאשר מבחינת ארגון ביון, מאשר בעזה שהיא סגורה, הם סומכים רק על עצמם, הם הכל עושים לבד שם בחמאס, כולם פלסטינים, מאוד הומוגני ללבנון, שיש בה מיעוטים ודרוזים ונוצרים ושיעים וסונים ושדות תעופה ומעברי גבול ורכש מחוץ לארץ, שזה בעצם אידיאלי לארגון כמו המוסד.
בל, אני חושב שגם שאלת וגם ענית כל מה שציינת.
כן, אבל אני זה רק אני ואתה היית 30 שנה שם.
והערב רב הזה של האפשרויות באופציה, תראו, גם מה שקרה, אני חושב שזה ציין בסשן הקודם שלכם ובצדק, חיזבאללה משלם את המחיר, אנחנו תמיד מדברים על לוחמה אסימטרית בין מדינה לבין ארגון טרור, אבל שנסראללה וחיזבאללה מתחילים לקבל מצד אחד את העוצמה של מדינת טרור, מצד שני את כל החולאים והכשלים. ואנחנו רואים היום שבעצם שוהים במקום, תראו, זה פיקוד שגם הוא, באותם אנשים, באותם מקומות, באותם מחפורות, שיושבים כבר הרבה מאוד שנים, מנהגים אותו דבר, פועלים אותו דבר, ובעצם הם, אנחנו, זאת אומרת, ניצלנו מצד אחד את הכובד שלהם, מצד שני, את הפתיחות והערב הרבה של ההזדמנויות של נותנת לנו מדינה, אם זה לבנון או כל מדינה אחרת, בנגישויות אליה, הרב לאומיות שלה, או רב הדתיות, בשונות שיש שם, ובאפשרויות המסחריות, התיירותיות, אחרות, כל דבר אחר, כמו כל מדינה אחרת בעולם. עזה בוודאי שמתנהגת אחרת, בעזה כולם, בצערי הרב, התושבים שווה חמאס, כי הוא שולט גם בכל האוכלוסייה, גם בכל האידיאולוגיה, גם בכל בעצם המארגן הצבאי, מכל מעברי הגבול, אם כבר יש מה שנכנס, אפילו במלחמה, אנחנו רואים שהוא שולט בכל מה שנכנס בעזה, אז קל וחומר בשגרה. ולכן הרבה יותר קשה, ואני חושב שאולי מדינת ישראל הגדולה, כן באופן כללי, אני לא נכנס כאן לתחקירים וללמידה, אולי לא נערכה נכון למצב השונה הזה שקוראים לו עזה, זה אפילו לא יהודה ושומרון, זה לא לבנון, זה משהו אחר לגמרי, ובין ההתנתקות שלנו מעזה, אני מדבר ההתנתקות המודיעינית מבצעית, לבין המצב החדש שחמאס הצליח להסגיר אותנו בו, אולי היינו צריכים להערך בצורה אחרת, אבל אל תשאיר לי את המקום לשפוט, ודאי לא גופים שמתאמצים ועשו ועושים ימים כלילות כדי להביא את הטוב לעם ישראל, גם אם מעדו ומעדו בגדול.
חד משמעית. א', תודה ושנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה.
שנה טובה לכם ושדר הבשורות טובות.
תשמע, אני רוצה לשמח אותך עוד קצת, כי אתה ראית את הדיווחים שגופתו של נסראללה כמעט לא נפגע?
כן, כן, רק ראיתי את הטבעת שלו.
ואתה שואל את עצמך, לא, זה הטבעת שלו זה פייק. זה פייק, זה לא, זה תמונה ישנה, כרגיל. אתה שואל את עצמך, 83 טון, מה גופתו לא נפגע? לא הבנתי, כאילו, ואז...
אם כל מה שהרג אותו היה קומה שמעליו שנפלה עליו, אז הוא רק נהיה שטוח, אבל אין
פציעות. כן, פלטה, כאילו, כמו שאנחנו היינו עולים בטנק על חבית, לא, אבל אני רואה עכשיו דיווח שהוא לא מת ממיחר או מהדף של חומר נפץ, אלא מחנק בתוך איזה מקלט שקרס, אבל הקריסה, זאת אומרת, המקלט נשאר והוא נחנק שם.
שימחת אותי.
נכון? כן. ידעתי. הדוקטור סער פלסנר יעשה דווחי תנועה ואחר כך יהיו פרסום.
יש ספורט ב-103 FM.
טוב, אז על פי דיווחים, מה שנתקף עכשיו בתימן זה כמובן נמל הימי של חודדה, נמל התעופה הבינלאומי, מחלי דלק, מאגר גדול של גת, לא, זה בצחוק, ובקיצור גובים שם את תחנת כוח, גובים שם מחיר, וטוב שכך, נוצר פה איזה חוב של שלושה טילים שהם שיגרו לפה בימים האחרונים, ובכל פעם התימנים אריה, הם מבחינת העלות פר שיגור, זאת אומרת, הם מכניסים מיליוני אנשים בכל הזקה, כי הם משגרים למרכז, מיירטים אותו למעלה, זאת אומרת, השברים יכולים להתפזר על כל המדינה, מכניסים 5 מיליון ישראלים למקלטים ב-3 בבוקר, אז עכשיו הם ישלמו על זה.
עכשיו משלמים, דעתי זה עוד לא הסוף, יצטרכו להרוג שם מישהו גדול, אבל אתה יודע, זה רק אני.
בוא, לא, כל מישהו גדול יש תחליף של מישהו קטן. דוקטור שרונה מזליאן לוי, שלום.
שלום.
אני ערב טוב.
מרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, מומחית לנושא איראן, מצב הרוח באיראן, אנחנו נשמח לשמוע.
אז אפשר לומר שפחות או יותר מאז החיסול של הנייה אפילו, דרך מבצע הביפרים, פקדי כוח רדואן, ואז לחיסול של נסראללה, האיראנים בהלם. מצד אחד יש לך את התומכי משטר שהם אבלים, מצד שני יש לך את המתנגדי המשטר שהם חוגגים. עכשיו, ההלם הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שנדמה לנו, והוא מתבסס על כמה דברים. קודם כל, יש פה שילוב של ההכלה המתמשכת שהייתה לנו כאן במדינה במשך שנים, וכמובן השביעי באוקטובר גם שעשה את שלו. אבל מהצד השני, המשטר האיראני מפעיל באופן שיטתי איזשהו מערך אינדוקטרינרי, זאת אומרת לוחמה פסיכולוגית על אזרחי איראן, והוא פועל בעצם גם על המתנגדים וגם על התומכים, והם ממציאים דברים שקורים בישראל בלי הפסקה. זאת אומרת, עוד לפני המלחמה, הייתם יכולים לראות כל מיני דיווחים דרך השופרות שלהם, של כוח קוץ ומשמרות המהפכה, הטנסים, שיש עכשיו דוגמה שריפה שהולכת ומתקרבת לבית הפרטי בקיסריה של ראש הממשלה, ועומד לחלות את הבית, והרובות בחדרה עוד רגע גם כן הם גם פוצצו, וכשבעצם פרצה המלחמה, אז היו באמת אירועי אמת, אבל מה שהם עשו, הם פשוט הגדילו את המספרים והאירועים, מישהו שם מתיישב על המקלדת, וככה ככל שעולה ביד הדמיון, ככה הוא כתב דברים. עכשיו, זה דברים בסגנון של עשרות טנקים שהתפוצצו ונשרפו כל יום, עשרות חיילים שנהרגו חלילה, ואפילו הם לקחו תמונות לדוגמה, למשל ערב פסח, המוני ישראל שדה התעופה, רוצים לטוס לחול, לנופש, אז הם לוקחים את הצילומים האלה ומראים, הנה מיליונים של ישראלים, של ישראלים בורחים מישראל. מה זה הדיסוננס הזה, יחד עם ההבטחה שישראל הולכת ונגמרת? פתאום הדבר הזה התפוצץ להם בפנים במובן מסוים, כי הם סיפרו לעצמם איזשהו סיפור, אגב, באיראן, סוג של אני רואה את המשטר, שקרנותם אומנותם, הם כל הזמן משקרים. והעונש הכי גדול של השקרנים, כמו שאמר ג'ורג' ברנרד שו, העונש הכי גדול של השקרנים זה שהם לא יכולים להאמין לאף אחד אחר. ובגלל זה הם גם נמצאים בפרנויה. הם הרבה 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 יותר חדירים מאשר החיזבאללה. ואותו אירוע שהיה עם אני בטהרן.
חיסול של הנייה בלב טהרן, במבנה של משמרות המהפכה
בדיוק,
בכלל.
בדיוק, בדיוק. ליכטנשטיין העבירה שם מסר בלתי מילולי מאוד חד משמעי מעבר לחיסול שלו. אם הגיעו להנייה בלב המתקנים של משמרות
המהפכה. בשביל זה הם מסתירים עכשיו את חמנאי.
לכן הם מחביאים אותו, הם מאמינים שאנחנו מסוגלים לחסל אותו, לא טכנית, אלא גם מבחינת כוונות אנחנו יכולים לרצות ולבצע.
הם מבינים שזה עניין של החלטה. תראו, קרו פה דברים שהם בגדר של מדע בדיוני. בוא, האירוע של הביפרים, אנחנו ראינו את זה בהתחלה, וככה קשה היה להאמין, גם אירוע רודף אירוע כאן. ככה, עוד לא התרגלנו לעובדה שאני איננו, וכבר גם נסראללה איננו. אז יש שם פחד שהוא מאוד משמעותי, ובצדק.
תגידי, שרונה, שמעת את האיש דאטה שיעי הזה מלבנון, שנכנס באימא של נסראללה עוד לפני שחוסל? את יודעת על מי מדבר?
כן, היום במקרה ראיתי אותו.
מוחמד עלי אל-חוסייני. השאלה שלי, האם יש גם שיעים לא מרוצים בלבנון שכועסים על איראן ועל בגידתה?
כן, חד משמעית, אבל אני חייבת להגיד שהם כמובן, כל הצבאות שהם משקיעים במשך עשרות שנים, כואב להם כמובן על החמאס, על החיזבאללה, זה אירוע אחר. גם ברמה הרגשית אני בטוחה שחמינאי שבור לב מהדבר הזה. יש לך כאן מישהו שהוא היה חבר אמת ושותף לדרך האידיאולוגית, שהפיצה את השיעה, אבל באמת ברגע האמת, עכשיו הם רואים, מסתכלים מהצד ואומרים, איפה אתם? איפה אתם עומדים ומדברים, וגם בתחילת המלחמה וגם עכשיו, הם מראים כל מיני דיווחים שהמונים מוכנים לבוא ולהצטרף אליכם להגנה. וכרגע לא קורה שום דבר.
יש סיכוי שאיראן בשלב כזה אומרת, בואו נחתוך הפסדים, נורא לחיזבאללה, לעצור את האש וננסה להתארגן בהמשך?
יכול להיות שהם אפילו רצו את זה עוד קודם, יכול להיות, למרות שסביר להניח שנסראללה יותר פועל לפי הרצון האיראני, יכול להיות שהם הלכו קצת יותר מדי ממה שהם רצו, אבל האיראנים הם חושבים אסטרטגית, זאת אומרת, הם לא פועלים מהבטן, הם חושבים קדימה, והדבר שהכי חשוב שם קודם כל זה שמירה על המשטר. חמינאי צריך לזכור, הוא יליד 1939, תעשו את החשבון,
בין 85. פתיחת מלחמת העולם השנייה.
עוד לפני, ויולי אני חושבת, יולי 39, לדעתי הוא נולד. אז הטבע בסוף יעשה את שלו וגם הוא ילך מהעולם, ומה שהוא מנסה לעשות זה להכשיר את הקרקע לבן שלו לעלות, מוג'תבה, אין לו לגיטימציה ציבורית לדבר הזה, זאת לא מונרכיה, והוא גם לא במעמד שהוא ראוי למקום הזה, אז קודם כל הוא היה חשוב לשמר את המשטר, הוא היה רוצה...
טוב, אנחנו פה פועלים בדיוק הפוך, אבל נגמר לנו הזמן, שרון הזה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שנה טובה, פרסומות.
ביאל דד, ובשש, ספורט, ב-103 FM.
איתך על המיטה, שוב אני לא נרדם. הלב שלי איתך, אבל הראש שלי שם. הטעם של שפתייך מתערבב עם האופרת, מוריד את המדים והמסכה נשארת. הלב שורף.
שלום יזהר שי.
שלום.
שלום, ערב טוב.
שר לשעבר, ואביו של סמל ראשון ירון שי, זכרונו לברכה, שנפל בקרב גבורה בשבעה באוקטובר. וזה שיר שהוא כתב, והזמר כאן הוא נועם בטן. ספר לנו איך גיליתם, איך מצאתם, איך הפקתם.
כן, אנחנו את הטלפון של ירון קיבלנו חזרה ממשרד הביטחון כחודש וחצי אחרי נפילתו, ומבחינתנו זה היה אוצר שחיכינו לו הרבה זמן, ולמען האמת חיפשנו פה סטנדאפ קומדי שירון אמר לנו שהוא כתב, וזה מה שאופיר, אח של ירון, ומיקה חברה שלו חיפשו במשך זמן רב ולא מצאו לצערנו, אבל אז הם מצאו אוצר אחר. הם מצאו הודעה שירון כתב לעצמו, שמתחילה במילים פוקח עיניים, ואז יש נקודתיים, ואז מילים מצמררות שמתחברות אחת לשנייה וכתובות בצורה של בית ופזמון ובית ופזמון. הם מצאו שיר, ואנחנו מאוד התרגשנו לקרוא אותו כולנו פעם אחר פעם. שיר עם מילים... מלאות חוכמה, מלאות עצב, מלאות משמעות בוגרת, וגם מציאות מאוד כואבת שהשיר מתאר, וגם משהו נבואי שאנחנו לא מסוגלים לתאר לעצמנו, לא מסוגלים להסביר לעצמנו, ולצערנו גם אין לנו את מי לשאול, וכל זה במילים של שיר שמצאנו אצלו בטלפון.
תעזור לי, אני קראתי את זה שוב ושוב. למה הוא מתכוון כשהוא אומר רוצה שלא יגיע יום שבת? רוצה שלא יגיע יום שבת?
שהפועל מפסידה בדרך כלל בשבת, לא, אני צוחק, הוא היה אולטרז הפועל, ירון, כן.
הוא היה אוהד נלהב, כן, אבל הרי הלוואי ויכולתי לשאול אותו, אנחנו לפי הכיתוב בשיר, מבינים שיכול להיות שהוא לא רוצה שיגיע יום שבת, כי בו יש ההתמודדות הזו בין המתח של חייל, גיבור שחוזר הביתה ועוטה מסכה, לבין המציאות הצבאית האינטנסיבית שבה הוא היה. אנחנו יודעים שהוא כתב את המילים האלו בזמן תעסוקה באיוש, תעסוקה אינטנסיבית.
זה גם שבת זה לחזור ליחידה בערב וכאלה, אבל בואו לא נכנס לזה.
לא, אבל תראה, הוא רוצה שלא יגיע יום שבת. אני חושב שיש היום הרבה מאוד חיילים וחיילות והורים שלהם שרוצים היו שלא היה מגיע יום השבת הזה אף פעם, שיש מיני עצרת השבעה באוקטובר.
צריך להגיד, אני רוצה להספיק יזהר, שיש סרט יהלום משגע על הבן שלכם, ביום ראשון הבא ישודר בקשת, אביעד פורולרס ביים אותו, אני גם זכיתי להציץ לתוך האישיות המדהימה, באמת מדהימה, של הילד הזה, המכתבים שהוא כתב, המסמכים שהוא השאיר, ואנחנו מחבקים אתכם מפה.
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, ובואו תאזינו ביחד איתנו כל מי שרוצה, השיר נמצא גם בספוטיפיי, תחפשו פוקח עיניים, יצא עליו קליפ מאוד מאוד מרגש ביוטיוב, גם כן פוקח עיניים של נועם ביתן. אני חייב לתת קרדיט ענק ליונתן ויינרייך שהלחין והפיק את השיר הזה בצורה רגישה ובעוד מקצועית, ונועם ביתן מדהים, זמר שקורע לנו את הלב כל פעם מחדש.
תודה איזר ובשורות טובות. אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, חי השידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל גיא רביב, איתי ניקסון ולייזר בן יהודה, קופן ופרימור, אחרינו בספורט. הנה עוד קצת שיר.